הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לרפורמיסטית, הפודקאסט שעושה לכם ולכן סדר בנושא דת ומדינה. והפעם, החברה החרדית, לאן היא הולכת, ולמה אי אפשר ואפשר לצפות ממנה. המקום של החברה החרדית בתוך החברה הישראלית, היה תמיד אחת הסוגיות הכי קריטיות אצלנו פה בארץ. אי גיוס של גברים חרדים, מהיעדר לימודי ליבה, הסתמכות על קצבאות מדינה, נורמות קיצוניות של הדרה וצניעות במרחב הציבורי, אין סוף סוגיות שהן קריטיות לעתידה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. הסוגיות האלה, ובמיוחד סוגיית גיוס חרדים והעברות התקציביות המטורפות לציבור החרדי, הגיעו לנקודת רתיחה בעקבות השבעה באוקטובר וההתנהלות של הממשלה הנוכחית, שמזרימה מיליארדים לציבור שבמידה רבה לא רואה את עצמו חלק מהחברה הישראלית. רענן, על מה אתה חושב כשאנחנו מדברים על חברה חרדית?
אני חושב באופן טבעי על עצמי. אני כחילוני תל אביבי חש קודם כל איום, זאת אומרת, שמתכנס תחת המילה הבודדה הזאת חרדים, וזה כמובן הופך למוחשי בכל פעם שאני רואה הפגנות וחסימות כבישים בעקבות מחאת נמות ולא נתגייס, או להבדיל הלוויות המוניות של מאות אלפי לובשי שחורים, ואני מכיר את המציאות המספרית, כן, והיא גם מאיימת בעיניי, כן, 1.5 מיליון כמעט חרדים בישראל בשנת 2025, 14% מכלל האוכלוסייה, קצב ריבוי שנתי של 6.5 ילדים לאישה חרדית, גיל נשואים מאוד צעיר, כן, 23 לגברים, 22 לנשים, וכמובן התחזיות הדמוגרפיות הקודרות שהן יהיו 40% מאוכלוסיית ישראל בשנת 2060. אז כל זה, שבמידה רבה, כן, התקשורת מציפה את זה הרבה, אבל זה מפחיד אותי כמובן. זה כמובן משנה בהדרגה את אופייה של ישראל. היה לא מזמן בדמרקר, הייתה כתבה על האופן שבו הם נטמעים בשכונות חילוניות, כן, כמו שאיזה זוג אמר שם, איפה זה היה, בזוג חקלאי מהמושבה יבנאל, אדם קם בבוקר ומגלה שצמוד לבית שלו מוקם כולל, בלי אישורים, בלי הודעות מראש, בלי אפשרות להתנגד. אז, בגדול, מפוחד. לעומת זאת, ברעיונות שקיימתי, וקיימתי, עם אנשים חרדים, אז את יודעת, תמיד היו אנשים אינטליגנטים ורעותים, וגם בורים גמורים, כמעט לחלוטין ביחס לרוב נכסי החילונות. אז אני לא יודע אם הפחדים שלי, כמה הפחדים שלי מוצדקים, אבל בגדול מפוחד.
אז אני רואה את הדברים קצת אחרת, ואני רוצה ככה להגיד כמה משפטים, איזשהם תובנות שיש לי בעקבות הרבה שנים שבהם אני עוסקת במאבקי דת ומדינה, ובין היתר בשאלה של השתלבות הציבור החרדי בחברה הישראלית. ואני חושבת שחשוב להציף כבר עכשיו, אנחנו תכף נשמע על זה יותר, היא שהחברה החרדית כמו כל חברה היא חברה רבת פנים ורבת דעות, כן, לא מדובר באיזה גוש שחור אחד גדול, כמו שאולי אנשים חושבים, אלא בחברה שיש בה כל מיני קולות ודעות, אבל הבעיה היא שאנחנו בדרך כלל שומעים רק את הקולות הקיצוניים, הקולות הקיצוניים של ההנהגה הפוליטית, של ההנהגה הרבנית, שאגב היא כולה גברית, ודעות אחרות שלא מתיישרות עם הקו של ההנהגה, בעצם מושתקות. ואני חושבת שחשוב לדבר על זה שהדעות האחרות קיימות, וצריך לתת להם קול. אני ראיתי את זה בכמה הקשרים סביב המאבקים שלנו במרכז הרפורמי, אם זה מאבקים בהדרת נשים, באוטובוסים, כבר שלפני 15 שנה ניהלנו מאבק משפטי בהקשר הזה, ונשים חרדיות התקשרו אליי באופן אנונימי, ואמרו לי, אנחנו מודות להשם שיש רפורמים בעולם, כי אתן נאבקות את המאבק שאני לא יכולה להרשות לעצמי להיאבק, כי אני לא יכולה להגיד את הקולות האלה. אם זה היה סביב תחנת הרדיו קול ברמה, שהדירה נשים מהשידורים שלה, ואחרי שניצחנו והתחילו להשמיע קולות של נשים, אז הסתבר ששיעורי האזנה רק עלו, ולא ירדו כמו שהפחידו אותנו, כי אנשים רצו לשמוע בציבור החרדי קולות של נשים. ואני רואה את זה גם סביב המאבק בנושא של היעדר לימודי ליבה, סביב בתי הספר החרדים לבנים, כשיש יותר ויותר נשים וגברים, יותר ויותר הורים שרוצים עתיד אחר לילדים שלהם, שרוצים עתיד שבו הילדים שלהם יוכלו לפרנס את עצמם כשהם יגדלו. ולכן במובן הזה אני יותר אופטימית ממך רענן, אבל כדי להבין באמת את הדקויות, את כל האתגרים והשאלות שעומדות כרגע סביב הנושא הזה, הזמנו את דוקטור נרי הורוויץ, שחוקר כבר שנים ארוכות את החברה החרדית, ויוכל לתת לנו באמת פרספקטיבה, מורכבות והבנה של המצב הזה, איך הגענו לה ולאן פנינו. אז נרי, תודה רבה שאתה פה.
תודה לכם.
ואולי נתחיל עם שתספר לנו ממש רק טיפה, איך הגעת בכלל להיות חוקר של הנושא המרתק הזה.
ואתה לא אדם חרדי, יש
לי לא אדם
ואתה
חרדי.
ואתה גם לא אדם דתי, נראה לי.
גם לא אדם דתי, אף שאני עושה מדי בוקר דף יומי, אבל זה כדי לא להשאיר את המונופול על הטקסטים הקנונים של החברה היהודית ההיסטורית בידיים חרדיות.
אז איך באמת הגעת לחקור את הנושא הזה?
אני חושב שירושלים עשתה לי את זה. התופעות הדתיות בירושלים לא בהכרח רק בציבור החרדי. כשאני גדלתי בירושלים, בסביבה הקרובה שלי, מתחיל שינוי לכיוון של החברה החרדלית דווקא. וילדים שגדלתי איתם בבני עקיבא, ושיחקו איתי כדורסל, והיינו מתווכחים על קיומו של האלוהים, אם אפשר, הוא יכול לברוא אבן שהוא בעצמו לא יכול להרים אותה, ויכוחים של תיאולוגים של שנות ה-60 וה-70 בישראל. ולאט לאט ראיתי אותם מפסיקים לרקוד בנים ובנות, ביטלו להם את הפזמון סניף, ואז התברר לי שיש תופעה של השחרה בציונות הדתית, זה הוליד את החרדלים, זה הוליד גם כתגובת נגד בירושלים, בשכונה שאני גר, בדרום מערב ירושלים, האזורים של קטמון, האזור רחביה, שם זה הוליד גם את מימד, את התגובת נגד. אז ראיתי את זה מול העיניים, איך זה מתרחש, מי הולך להימל פארב, לימים ספינת דגל בעיקר על רקע, ההתנדבות של קצינים מתוכה במלחמה האחרונה, ואלה שהולכים לנתיב מאיר, שאחרי זה ראינו שהם הולכים, הילדים שלהם, כעבור שתיפוגש אותם, כבר לומדים במוסדות חרדליים, אז זה עניין אותי. ראיתי פנומן יוצא דופן, גם כשהייתי בצבא, הייתי, המ"פ שלי היה שר הכלכלה, ניר ברקת, היינו בצנחנים, והיינו, לידינו היה גדוד של הסדרניקים, ופתאום הרבנים התחילו להפיץ פמפלטים קטנים כאלה, מה שקוראים ביחלך ביידיש, שהם אמרו בואו ניישב את לבנון, את סולם צור, הם רצו להקים, וראיתי את ההסדרניקים עומדים עמומים מול התופעה הזאת, ואז הרב עמיטל מפרסם מאמר, וזה עניין אותי ההצצה הזאת, וגם ראיתי את הכהניזם, הרב כהנה הסתובב אצלנו בשכונה, וראיתי על גושי, קצת יותר לכיוון הקטמונים, ראית את החדירה, של אז זה היה מרזל, אז זה דור לפני בן גביר, אז גם זה עניין אותי, ושכונת שערי חסד שהייתה לא רחוקה, שכונה חרדית, היה בחור ישיבה שהיה משחק איתנו כדורגל, הוא היה בן של בגן סקר, והוא היה בן של הרב הראשי לירושלים, הרב קוליץ, ויום אחד אני הולך ברחביה ואני רואה פשקביל, הבן של הרב קוליץ, תרבות יוון, אז התחילה פסינציה ממופעים של דת.
מעניין, אז הזכרת ככה באמת קצת את הסוגים השונים של גם החרדיות, גם החרדליות, אתה יכול ככה לפני שאנחנו צוללים פנימה לעשות לנו טיפה איזושהי מפה של הפלגים המרכזיים שיש שם בחברה החרדית, ובערך שיעורם בתוך החברה החרדית, ואני יודעת שזה לא לגמרי...
כן, זה מאוד,
מאוד סכמטי.
זה מאוד מורכב, אבל אני אגיד בגדול שצריך להסתכל על על החברה החרדית, כחברה שיש לה אתוס משותף, אבל השונות הפנימית מאוד גדולה, ו... כל מי ש... ואמרת את זה בעצמך, בפתח ה... אני יכול להרגיע אותך, זה לא יקרה, ברמת החומרה שאתה יכול להרגיש פחות
מה, מה מבין מה שציינתי לא יקרה?
אני חושב שקודם כל ההיבטי, יש שינוי דמוגרפי, זו חברה צרכנית, הם מרווחים את הלידות, הקבוצה של החרדים המודרניים, אנחנו כבר רואים שהם מולידים פחות, והאינטרוולים בין ילד לילד, יש שיעור גבוה של גירושין, יש שיעור עולה של יציאה בשאלה, זה מזכיר לי את התקופה ש... פרופסור ארנון סופר, קראו לו אז ארנון סופר הערבי, מבטיח לנו, היינו צריכים כבר להיות 50-50 בערך עם הערבים אזרחי ישראל. לא רק שהערבים אזרחי ישראל לא גדלו, כמו שהוא אמר, הם קבוצה שבאופן יחסי, הילודה של הקטנה מהילודה של היהודים.
נכון, אבל בכל זאת, בציבור החרדי כן יש עדיין שיעור ידע מאוד גבוה, עדיין שיעורים, והזכרת נכון. את החרדים המודרניים, אז אתה יכול להגיד לנו כמה חרדים מודרניים יש בתוך הציבור החרדי?
אז גם החרדים המודרניים, יש לנו שלושה סוגים, אני אעשה את זה ממש קצר ומהר, יש לנו מודרניים מלכתחילה, קבוצה ששואפת שינוי בחברה החרדית, מציגה עמדות לייצוג נשים, חלק מהם גם נוטים אפילו בעמדות מתונות מבחינה יונית, ומצטרפים למפלגות מרכז, אפילו מרכז שמאל, בתוכם בולט הרב בצלאל כהן, קבוצה מרשימה מאוד של נשים נבחרות ובוחרות, ויש לנו מודרנים לתיאבון, זה אנשים שרוצים לחיות יותר טוב, אני מכיר אותם, הם הקבוצה הגדולה ביותר, זה בין 20 ל-40 הם קבוצה מרשימה, עם קבוצה גדולה, עם אלה שאת יצלצלו אלייך לגבי הליבה, הם אלה ששואפי השתלבות, אם כי זה קשה, זה מלא אמביוולנטיות, ויש לזה מחירים שהם לא תמיד מוכנים לשלם, המודרניים לתאבון, ויש מודרניים בדיעבד, חורקי שיניים, שמוכנים אינסטרומנטלית לעשות את השינוי, אבל לא את השינוי העמוק המתבקש, אלא להתאים את עצמם, בעיקר בתחומים של הקרדיטציה להשכלה בלימודים, מבלי לשלם את מה שהם תופסים כמחיר בהשקפה החרדית.
מה הפלגים האחרים?
יש לנו בגדול, אז לא, זה כמו הוגה, אפשר להסתכל על זה בצורות שונות. עוד חלוקה אפשרית זה שליש, שליש, שליש. שליש שואף השתלבות מודרני בקבוצה, יגיע בסוף לשליש, היום עוד לא. שליש הוא שמרני, הוא שמרני במובן שקודם כל זה קבוצת כוח, יש להם אינטרס, הם מנהלי מוסדות, הם עובדים במוסדות, הם עובדים בחינוך הרבה, בהוראה, הם המעמד היותר חזק של החברה החרדית, ולידם יש גם, קוראים להם בחרדית צולים, צדיק ורע לו. הם באמת בפנים, בתוך העניין.
ושם הם נשארו כנראה.
יש שליש שהוא מפורק. אני קורא לו פריפריה חרדית, ושם יש לך גם ביטויים של התפרקות אינדיבידואלית, אלימות במשפחה, נוער בסיכון, וגם עוני קשה, וגם בשליש הזה יש רדיקליזציה פוליטית הרבה פעמים לכיוון הימני, כלומר הגבולות, והם כבר פריפריה חרדית. תגיד, אז בין שלוש הקבוצות האלה אפשר תוך, אבל בגדול, מה שאתה מחפש לשמוע, זה הליטאים הם הקבוצה הגדולה ביותר, אבל הליטאים כוללים בתוכם ספרדים בוגרי ישיבות ליטאיות, בעצם כל מי שלא חסיד ולא ספרדי הוא ליטאי, אז לכן נהוג לומר שהליטאים הם הקבוצה הגדולה, הם כ-40%, כ-30% הם חסידים, וגם זה, חסידות גדולה יכולה להיות גור, ויז'ניץ, בלז, ויז'ניץ לפלגע, חסידויות בינוניות, ארלוי, סלונים, וחסידויות קטנות שחלק מהן ממש חדשות, דורג, חסידויות שלא שמעתם עליהן, שנוצרו בשנים האחרונות, בלז, מחנובקה, דברים מהסוג הזה, ובסוף יש את הספרדים, שגם הם לא עשויים אור אחד, אריה דרי לא מצליח יותר להחזיק אותם ביחד, כי יש לו שם מצד אחד בני תורה ספרדים, ומצד שני יש לו את המסורתיים עם הסנטימנט השעשי, והוא צריך פיסוק מאוד רחב כדי להחזיק אותם ביחד.
אז בוא באמת נדבר על זה, מה בעצם המאבקים שהכי קוראים היום את החברה החרדית? שוב, בגדול, בצורה סכמטית, אני מניח שיש הרבה קטנים, אבל רעידות האדמה המז'וריות, מה הם המאבקים האלה, מה עשוי להכריע אותם?
בוא נלך לסוציולוגיה ולא לפוליטיקה. כי בפוליטיקה יש עדיין כוח גדול לפוליטיקאים לעצב את סדר היום ודעת תורה. לכן מה שמעניין אותנו הוא מה שמתרחש יותר עמוק ברובד הסוציולוגי. ושם מתרחש קודם כל אובדן אמון. אובדן אמון בהנהגה החרדית עם הרבה מאוד חשדנות. אני עושה הרבה קבוצות מיקוד, ביתר אליד, נתיבות, אני פוגש חרדים. אני לא זוכר תקופה שהסלידה, בעיקר מהפוליטיקאים, אבל גם
גם המנהיגות
הרבנית ביקורת שקטה, וגם אסטרטגיה חדשה, אני בוחר לעצמי מי הרב שלי, וגם נטייה, בעיקר בפריפריות, ללכת לדרשני היוטיוב, רבני היוטיוב, על חשבון דעת תורה. אז זה, וזה בא יחד עם ההשפעה המעוכבת של פרשת ולדר, פרשת מירון, ההתנהלות בקורונה, המשי זהב, כל הפרשיות האלה עיררו את הביטחון הפנימי של החברה החרדית, ופתאום גם מותר לומר, מה פתאום אריה דרי מסדר לבן שלו ג'וב, וגם גפני לאחרונה סידר לבן שלו ג'ובים בהסתדרות הציונית. למה להם מותר מה שלנו אסור? זה השפעה גדולה. הדבר השני, תרבות הצריכה שדיברתי עליה, יש דבר שאני עולה עליו כרגע במחקר, הוא חדש גם לי, אבל בכל מקום שאני מגיע, מהששים לי אותו, יש תרבות נוער חרדית חדשה, בעיקר אצל בנות. זה אומר שחרדים לראשונה בהרבה מאוד שנים שואלים את עצמם, איזה סוג חרדי אני רוצה להיות? היה לנו את זה בשנות ה-50, כשחרדים יכלו לבחור בין להיות יותר משולבים, פחות משולבים. זה איזשהו מעבר בין דורי, זה לא חילון מסיבי, אבל זה בהחלט שינוי.
אז מה הבנות האלה בעצם מחפשות או מבקשות?
אני חושב שהן מייצרות דגם, הן חלק מהן, לא כולם. יש חלק שהוא עדיין שמרני, קוראים לזה סמינריסטיות או חניוקיות, יש לכל מיני סלנגים לגביהן. הן רוצות להישאר בדגם המסורתי ולהתחתן עם תלמיד חכם, אבל גם הן יעדיפו תלמיד חכם שאפשר יהיה, שהוא יהיה פחות סגור, והן תרצנה לעבוד, הן רוצות 5 יחידות מתמטיקה. לא מזמן החבר שלי, הבן שלו בשידוכים, והיו בנות, והתחלתי לשאול אותו איך זאת, אז הוא אמר, זאת יפה, משפחה חשובה, ובסוף הוא אומר לי, ולהי יש בכלל 5 יחידות מתמטיקה. אז 5 יחידות מתמטיקה שהכניסו לסמינר, זה אומר משהו תעסוקתי, ההזדמנויות התעסוקתיות שלה. עכשיו, תרבות הנוער מדברים יותר על טעם במוזיקה השתנה, לבוש השתנה. זה דברים שאני לא נחשף אליהם בצורה הישירה, אלה דרך סטודנטים ודרך הורים ומחנכים, אבל יש אפילו יחס חדש למיניות. כלומר, הנערות האלה מודעות, הן לא באות עם התמימות לשידוך וללילה הראשון. כלומר, יש דיון, אתן לך דוגמה לזה, ליל כלולות. ברור היום שאנחנו לא קופצים, אין חובה בייחוד, כן, אין חובה, אנחנו יכולים, אינטימיות, כל המחשבה על אינטימיות, הדברים האלה הם חדשים וההשפעות שלהן מאוד גדולות.
אני רוצה רק לשאול אותך, נירי, לגבי, דיברת על 5 יחידות מתמטיקה, מעניין אותי, הרי המודל של החברה החרדית עדיין, אולי זה לא אותו דבר בכל שליש שאתה דיברת עליו, היה שאישה מתחתנת עם תלמיד חכם, ואחד הדברים שהמדינה מאוד מאוד ניסתה לעשות, זה קודם כל לגרום לנשים להגיע לאקדמיה, כי הגברים כאילו מנסים לשלב אותם, אבל בעצם זה לא קורה. כשאני יודע שהתפיסה של המועצה להשכלה גבוהה במקור הייתה, נתחיל עם הנשים, הילד שיראה שאימא שלו כבר באוניברסיטה ומשולבת וזה, אולי גם הוא יחשוב אחרת, ודרך זה נייצר גם שינוי אצל הגברים, כי הרי אנחנו יודעים שצריך לשלב אותם בתעסוקה, כי המודל הכלכלי כרגע הוא לא בר קיימה, ככל שהחברה החרדית תגדל. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה חושב שזה באמת משהו שיכול לקרות, זאת אומרת, ברור כמו שאתה אומר, לגבי הנשים החרדיות, יש שינויים עצומים מבחינת העיסוק שלהם.
גם אצל הגברים, אצל הנשים, אני חושב שעדיין החלק הארי נמצא במה שהכלכלנים קוראים, המשק הפנימי הציבורי. כלומר, בהוראה, בעבודה סוציאלית, זה עדיין היקפים מאוד גדולים. יש מה שנקרא הכשרה חלופית, חלק מזה הנהלת חשבונות, וחלק מזה הולך לתחום המחשבים לגווניו, אבל כשאתה מסתכל על השכר של נשים חרדיות בענפים האלה, הוא הרבה יותר נמוך. הוא נמוך כי חסרים להם 5 יחידות מתמטיקה ואלגוריתמים, חסר להם הלימודים האקדמיים. אחד הדברים הטובים שעשתה עיריית בני ברק לשם שינוי, זה לעשות תוכנית שבה מנהלות חשבונות יכולות לעשות את הקורסים של הלשכה בלי לעבור באוניברסיטה של לשכת רואי החשבון, ואז במקום ש12 נשים חרדיות תעבודנה אצל בוס חילוני אחד במשרד הנהלת חשבונות ותעשנה את כל העבודה, היום יש כבר משרדים של רואות חשבון, כולל רואות החשבון המצוינת שלי.
כן, גם במשרד רואי החשבון שלי יש...
אז זה טוב, עכשיו במחשבים הסיפור השתפר, הבעיה זה האנגלית, הן לא לומדות אנגלית, הן לומדות מקצוע שנקרא בוקיש, כי הן לומדות כמו שלימדו בשנות 50.
זה הרבה יותר טוב מהבנים החרדים שלא לומדים בכלל אנגלית, והם לא יכולים להשלים את זה בבגרותם.
בוא נדבר רגע בכלל על האוכלוסייה הגברית, וכמובן שבראש סדר היום של הדבר הזה נמצאת שאלת הגיוס, שחייבים להתייחס אליה. זאת אומרת, אתה חושב שבכלל אפשר יהיה לכפות, או לא לכפות, אלא להביא לסוג של שיתוף פעולה מרצון, בשאלת הגיוס של החברה החרדית, של גברים חרדים?
אני חושב שכמו בתחומים האחרים, יש שעון סוציולוגי ויש שעון פוליטי. והשעון הסוציולוגי מתקתק לאט מדי. לאט מדי מבחינת תחושת האיום, מבחינת המערכת הפוליטית, מבחינת הכוח של הגורמים השמרניים החרדים לעכב את התהליכים. אבל השעון הזה, השעון הפוליטי מתקתק מאוד מהר. בתחום של הגיוס אנחנו הולכים להתנגשות, אין דרך לגייס את החרדים, צריך חלק מה ניתן להשיג ומה לא ניתן להשיג. אני חייב לומר שחלק מהאקה לא בכיוון, אקה וצהל לא בכיוון, אקה וצהל קודם כל מזגזגים לפי הדרג הפוליטי, לפי שר הביטחון. דבר שני, צריך היה ללכת לתחום של המקצועי, ולקחת בית ספר לקציני ים, בית ספר טכני של חיל אוויר.
זאת אומרת, כמו שעושים בשחר, שחר מודיעין.
אז השחר היה יקר מדי, השחר היה יחסית הצלחה, עדיין המספרים היו הרבה יותר גדולים מאשר עכשיו, אבל צריך לפרק ולהקים מסגרות מותאמות, זה יהיה תהליך ארוך, אבל זה דרש עבודה שצהל לא עשה. במקום זה התחילו עם העניין הזה של חטיבת חשמונאים.
וכמובן שנשים משלמות את המחיר, זאת אומרת, עובדה שמסלקים את הנשים...
לא, אין לך מה לדאוג, חשמונאים זה בלוף, זה לא חטיבה, זה אפילו לא גדוד, זה 3 פלוגות.
זה בלוף לשני הכיוונים.
עכשיו מספרים פה סיפור לחרדים, שיש שם אנגלוסקסים מגויסי חוץ לארץ מבית שמש. כדי להמחיש כמה הסיפור קיצוני, אני ניתן לכם סקופ פה. בנצח יהודה, מתוך שהתקן הוא 120, קצת יותר גדול, פי 2.5 מאשר גיוס מחזור גיוס של חשמונאים, יש, לא ממלאים את המכסה. אז מה הם עשו? הם הביאו מישיבת ההסדר של הרב פנדל, 40 בן אישים. רצה הגורל שהיה טקס שביסמוט הוביל בכנסת, והיו צריכים להביא חיילים, שלחו חיילים מנצח יהודה, ואז התברר שמי ששלחו מנצח יהודה חופשים כיפות סרוגות. אז הגיעו אליהם עם כיפות שחורות, ואמרו להם להוריד את הכיפות הסרוגות. כמובן שאלה ילדים בישיבת הסדר מצוינת, לא סרבו, אז השביעו אותם להשאיר את הקומטות על הראש. ואז ישבו שני הרבנים הראשיים וביסמוט, ומברכים את החיילים החרדים. התבשמו. אז לכן השקר של המספרים, יש שם תופעה שנקראת תלמיד לתמיד, בטח לא שמעתם על זה, מדובר על עשרות רבות של חרדים שדוחים להם את השירות ב-20 חודש, עושים להם בזום טירונות 0-0, ורושמים אותם כמחוילים ב-521 שראיתם בגיוס האחרון, הם רשומים, עכשיו הם, המסר של הרבנים אליהם מאוד פשוט, להתחתן, לעשות ילדים, ואם אתם מתחילים ללמוד זה גם טוב, כי תקבלו עוד דחייה עד שתגמרו את הלימודים האקדמיים.
אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בעקבות זה מתקשר קצת, גם הזכרת קודם את הקורונה ואת מירון, זה מתקשר לסוגיה של סולידריות לעומת ניכור של הציבור החרדי מהמדינה, ואני חושבת שבעקבות השבעה לאוקטובר הגענו לאיזושהי נקודת רתיחה, והשאלה אם זה יכול להחזיק מעמד, זאת אומרת, העובדה שיש פה ציבור, שיש הבנה שהוא לא נושא בנטל, ובטח עם המחיר הנוראי שהחברה שילמה, איך אפשר להמשיך עם זה? וכמובן, אגב, יש איזה השלכות.
ועד מתי, אגב? אני גם, אם אפשר לקבל איזה, שוב, לא שאתה מסוגל לתת לוז, אני מניח, אבל מה התרחיש האפשרי ובאיזה טווח זמן?
אני חושב שזה, קודם כל זה שאלה של מנהיגות, של החלטות שתתקבלנה, ואיך נתנהל, אבל בתרחיש חיובי, בתרחיש של מנהיגות והמדיניות נכונה מצד אקה, כי אני חושב שחלק גדול מהאשמה באחוזי הגיוס הנמוכים, זה המשחקים של אקה. היה דוח נומה בשעתו שחשף שמשחקים עם המספרים. דוח נומה זה כלום לעומת מה שצהל עושה בשנתיים האחרונות, כולל מול ועדת חוץ וביטחון. אז זה צריך לחשוב מחדש את כל הנושא של איך מנהלים את זה. אז עכשיו, מה אפשר להשיג? אפשר להגיע לשליש שצריך להיות נוקשה מאוד איפה שצריך, ועם מעטפת מאוד נדיבה, כלומר מקל גדול וגזר ענק. את זה לא עושים, זה כדי לקבל שליש. השליש הזה יהיה ספרדים, חרדים מודרניים, צריך לומר שאנחנו יכולים, קבוצה נורא מעניינת, זה ה-15% של היוצאים בשאלה. יוצאים בשאלה נספרים בצדק
נספרים
אגב.
נספרים כחרדים.
בצדק, כי בוגרי החינוך החרדי, וזה הגיוני, ואני חושב שאבא חרדי, גם הנורמטיבי, לא הקנאים, שהילד שלו יצא בשאלה, והוא היום נערות, יש לנו עשרות, יש לנו 100... נדמה לי שבשנה שעברה היו קרוב ל-150-200 חרדיות. למה חרדיות? כי זה יוצאות בשאלה. עכשיו, היוצאים בשאלה מאוד לחוצים להסתדר. הם מרגישים שהם פספסו, הם גם אינדיבידואליסטים, הם באמצע תהליך הגירה. צהל צריך ללמוד לנהל אותם, הוא יכול להגיע למספרים מאוד יפים. אם יש לנו 3,000 יוצאים בשנה, הוא יכול להגיע בתוך זה ל-2,000 פלוס. כלומר, אם צהל באמת חסר לו כוח אדם, אם זאת השאלה ולא השאלה הנורמטיבית. לגבי האחרים, חרדים מודרניים, ממעמד בינוני, צריך לעבוד קשה שם. הרבה מהם מעדיפים להתחבא שנתיים, שלוש בישיבות הממש טובות. חברון, זה גם עוזר לשידוחים, חברון, וולפסון, אתרת, ואז לצאת עם שידוך, ומקסימום צהל יקרא לי, אני כבר יהיה נשוי, תשמע 6,000 שקל. באלה צריך ממש להקות, בלי תלמיד לתמיד, הם הולכים לתלמיד לתמיד, לא. אותם צריך לגייס. את הקבוצה השנייה זה הספרדים, שאבא עוד היה נגד, האחים הגדולים כבר לא שירתו, האחים הקטנים, צריך להכניס אותם. ויש קבוצות שאם תיתן להם, מהזרם המרכזי, שאם תיתן להם חבילה תעסוקתית, יש אחת היום כשהיא קצת מופרזת, היא כבר עברה את הקו, נקראת קודקוד, שזה לא בדיוק שירות צבאי, זה יותר בתוכנה אזרחי של אזרחים עובדי צהל, גם מבחינת התנאים והדרישות, אבל במצב הקיים מקבל את זה. תבנה לי כאלה מסוגים שונים, אז אני יכול להגיע לקצת יותר משליש, 40%. 30% יכולים להגיע לשירות אזרחי, ועל 30% הנותרים, שיהיו השמרנים, ואני צריך להטיל סנקציות. בקבוצות מיקוד, הייתי בנתיבות, הייתי בביתר אלית, הרבה פעמים מצאתי קבוצות שמפלרטטים עם הגיוס. עכשיו, יש עמותה שמטפלת בגיוס גם של יוצאים וגם של מי שאינו יוצא, נקראת התייצבות. הם קראו לעצמם אל הדגל, אבל אחרי זה הם לא רצו להיקרא אל הדגל. יש להם מאות פניות בחודש. המאות האלה הופכים לרעיונות מ-500 נגיד בחודש, 400-500 בחודש, שמגיעים לרעיונות, מגיעים 80-100, ולמכינות שיש למסוגים שונים מגיעים 30. אז זה מלמד אותי שאנחנו לא שם, אבל מצד שני, המאות שמתעניינים אומר שזה בתודעתם.
יש תזוזות.
וצריך סנקציות ותנאי שירות ביחד, וזה לא מצליחים להחזיק את זה פוליטית, כי אין לנו מנהיגות שיכולה לעשות את זה. מצד אחד, להיות מאוד נוקשה בסנקציות כלפי מי שלא מגיע, ומצד שני, רמה מאוד גבוהה של נדיבות כלפי מי שמגיע, כולל מחירים שאוכלוסיות אחרות, כולל נשים תשלמנה, כן, באיזושהי צורה.
אני חושב שאחד הבעיות עם הסיפור של הגיוס, הוא באמת העובדה שזה כולה את החרדים בישיבות, והם בעצם לא יוצאים גם לעבודה, כי הם חוששים מהגיוס. אל תדאגי,
הרבה מהם עובדים
בשחור. אנחנו יודעים, אבל באמת, אין ספק שהסיפור הזה של ההשתלבות בכלכלה הוא אחד האתגרים הכי גדולים של החברה הישראלית, וזה שוב מתקשר לסיפור של היעדר לימודי ליבה שהזכרנו אותו. איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמודל הקיים, שבו מחצית מהגברים החרדים לא עובדים, לא יכול להחזיק מעמד ככל שהחברה החרדית תגדל. איך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה? וגם אני כן אגיד עוד מילה, שאנחנו המון המון זמן נאבקים בסיפור של לימודי הליבה, ויש ככה קצת צעד קדימה שניים אחורה. זאת אומרת, אנחנו כן, התחושה שלי, תגיד לי אם אני טועה, היא שיש יותר ויותר רצון, אתה גם אפיינת את הפלח האוכלוסייה הזה של הורים שרוצים עתיד טוב יותר לילדים שלהם.
יש גם מוסדות שרוצים. אני חושב שאני היחיד שעשה מחקר על תלמודי תורה ממש, 90 תלמודי תורה, ישבתי בתוכם, הסתכלתי על שיעורים, הוצאתי איתם ספרי לימוד ובדקתי את התוכניות הלימודים. המסקנה שלי, מימנו את זה כמה, שתי קרנות, ואני לא מציין את שמן בגלל שהמסקנה שלי הייתה שהתהליכים לא ניתנים לסיוע על ידי פילנטרופיה, זה תהליכים של הבשלה פנימית. הם אמרו לי, תשמע, אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול על המחקר, אתה יכול לפרסם אותו, אבל אנחנו לא רוצים להיות מזוהים עם הממצא הזה, שבעצם אומר, זה לא מעשה שהמדינה יכולה לעשות, זה תהליך פנימי. ואז גיליתי שיש לי... שוב, עושר עצום. יש לי, הדוגמה הטובה זה מעיין החינוך התורני. מעיין החינוך התורני, הגעתי לבתי ספר בפריפריה, שהיו רוצים, אין להם שום בעיה עם אנגלית, ועם מתמטיקה עד כיתה ח'.
הם יודעים. גם רוצים לעשות עם מבחני המיצב, רק משרד החינוך לא יושב עליהם.
לא יודע, אני חושב שהמיצב הוא לא הסיפור. הסיפור, שני הסיפורים, אולי אפילו פחות המתמטיקה, הסיפור הגדול הוא האנגלית, והסיפור השני הגדול הוא אוריינות. אתה מגיע למשרד עורכי דין, ואתה רואה שיושב ראש הארגון הסטודנטים של אונו אומר לך, אף משרד לא לוקח אותנו לסטאז', ואז אתה שואל, אתה הולך למשרדים דתיים וחרדיים, ושואל למה אתה לא לוקח. אז הוא אומר, זה שהוא נשוי ואני לא יכול לקרוא לו בלילה, בסדר. זה שאני צריך לעשות כל מיני אקרובטיקות עם העובדות והעובדים, מוחל. אבל זה שהוא מבלבל זכר ונקבה, זה אני כבר לא יכול לחיות. זה שהוא לא יכול לקרוא טקסט באנגלית. אז הדברים האלה מאוד משמעותיים בזה. אז אני חושב שהאוריינות הכוללת של הנער החרדי מאוד נמוכה. ההורים מודעים לזה. היום יש פתאום כמיהה לחינוך בלתי פורמלי. תוכניות שנקראות אבות ובנים שעושים משהו מדעי או אקולוגי.
גם חוגים אחרי הצהריים של אנגלית, נכון? חוגים אחרי הצהריים,
כן. קשה מאוד להיכנס לתוך התלמודי תורה, כיוון שזה עסקים. עכשיו זה עולה כסף. גם אין מורים. אומר לי, הייתי בבית ספר של אבא של קרי. השבוע, יאיר לפיד אמר על קרי, אתה בכלל לא ליכוד. אני צודק, ראיתי מאיפה הוא בא, ראיתי את הבתי ספר של המעיין, שהולכים בדרך הטוניסיים של מזוז במושבים בדרום. והמנהל של המוסד הזה אומר לי, תקשיב, אנחנו אין לנו בעיה. אבל פה זה לא הרנוף בירושלים או נתניה, שיש לי צאנז עם הדוברי אנגלוסקסים. אין לי, איפה אני אביא דוברי אנגלית? אז הוא ניסה ללמד אנגלית שנה אחת, הוא לקח אחד, חוזר בתשובה שמחר פוסטרים בארצות הברית, זה הרמה
זה רמת האנגלית.
רמת האנגלית שלו, והוא אמר לי, ראיינתי גם את המורה, והמורה אמרתי לו, אתה היית, למדת פעם אנגלית? הוא אומר, לא, אין לי אפילו תעודת הוראה, בטח לא באנגלית. אז מה אתה עושה? אני עושה מילים, הילדים לומדים, אפל, דוג, דברים מהסוג הזה. ראיתי גם בתי, היום אין את זה, אבל ראיתי בתי ספר לפני 5 שנים, שהיו מלמדים עברית באנגלית. Good morning, זה ג'
פונטי.
על שס, רציתי לומר, סוג בתי ספר שני, בתי ספר, יש בית ספר בירושלים, שמלמד גם מתמטיקה, גם אנגלית, לא לחינם, הנכדים והילדים, הנכדים של דרי והאליטה החרדית נמצאת שם, חלק צרפתים, נקרא, אני אגיד את שמו, בית ספר מצוין, הוא קצת בזמן האחרון, קצת השמרנים טיפסו עליו, אבל נקרא יוסף לקח בירושלים, בית ספר מצוין, יש בית ספר שאין שם ילד אחד של שס, כולם ילדים של מעמד בינוני מודרני, יושב במעיין החינוך, דיברות משה, הם מלמדים ברמה של בית ספר ממלכתי, נורמטיבי לחלוטין. ויש כאלה לספרדים, שדווקא הם חושבים שהאשכנזים לא מלמדים בכלל חול, ואז הם עוד פחות מלמדים מהאשכנזים. ודווקא פתאום אתה מוצא בתלמוד תורה מאוד שמרני, שעד כיתה ד' ה' מלמד מתמטיקה, אבל הוא חכם, הוא מלמד אותם רק את הבייסיק, הוא לא מתחכם, הוא לא מנסה להגיע לתוכנית של כיתה אחת, הוא לא עוצר באמצע, הוא בונה תוכנית שמתאימה בדיוק לצרכים שלהם. הילדים האלה שקיבלו בסיס טוב, ארבע פעולות חשבון, אולי טיפה, קצת למעלה מזה, אחוזים
שברים,
וזה.
שברים, כן.
שברים ואחוזים. אגב, יש להם, לא ידעתי שאתה מראיין את המורים, הם כל הזמן אמרו, אנחנו מגיעים עד חיבש, תלמודי
עד תורה. שברים.
לא, לא, תלמודי תורה שמרנים, כן. אמרו לי,
חיבור וחיסור.
חילוק ריש. עכשיו, מה זה חילוק ריש? עברתי את עצמי. זה הריש, זה הצורה.
כן, זה חילוק ארוך.
לא, אבל אני רק רציתי לשאול אותך, אתה אומר שאתה לא חושב שהמדינה יכולה להשפיע על זה, זאת אומרת, אני חושבת שמניסיון, שאנחנו רואים שהמדינה מקצצת קצבאות, ומתנה תשלומים במיצוי כושר הסתכלות, זה משנה את ההתנהגות, זאת אומרת, אתה אומר, כגיוון אי אפשר, צריך לחכות שזה יקרה מעצמו, אבל זה לא יקרה מעצמו.
אתה יכול, מה שעושה כיום המחוז החרדי, בבתי הספר של החסידים, אתה מגלה באמת, אתה מקבל תמונה, הנה מישהו שמוכן להיכנס, אתה רואה כמה זה מורכב, צריך לעבוד על ספרי לימוד, הוא קם עכשיו במחוז החרדי במשרד החינוך, שאני אחד האבות המייסדים שלו, הוא קם מופ, המופ הזה מסתכל מה קורה בבתי ספר החסידים, ורואה שלהתחיל ללמד מדעים עד כיתה ח', זה לא כמו ספר אחד שמישהו גנב ממתח ומחזיק מתחת לשולחן ומלמד בשיטה. אתה צריך להכשיר מורים, אתה צריך ספרי לימוד, אתה צריך לדאוג. הדברים האלה מורכבים, הם תהליכים ארוכים. עכשיו, בתוך ההקשר הזה, זה לוקח זמן. אז איפה שאפשר, יש לנו הרבה עבודה. לפני שאנחנו הולכים להילחם בחיידר, במה שנקרא תשבר, שהיה פעם בלי כסף מהמדינה בכלל, והיום הוא פטור. לפני שאני רב עם התשבר של בני ברק, תן לי לעבוד עם הספרדים, עם החסידים שהולכים איתי לעשר שנים, אני אביא לך מספיק תוצרת כדי שלא לריב עם זה. מצד שני, אני לא אתן להם את התמריצים שהם מקבלים היום, שבליל הכספים הקואליציונים, אילולי נעמה לזימי ובליאק, היו מעבירים 350 מיליון שקל, בלי שום בסיס תקציבי, בלי שום בסיס נורמטיבי. לחרדים.
תגיד, מה באמת, האם יש סיכוי שהם יתחילו לנוע בכיווננו יותר, אפרופו המרחב המשותף שלנו שהולך ומתרחב לפחות למראית עין וגם נכתב על זה, זאת אומרת, אתה יודע, אם פעם הם חרדים התגוררו, הם עדיין מתגוררים.
אתה מדבר על מגורים פיזית ויחסים בין אישים?
אני מדבר על מגורים פיזית, הרי הם היום מתגוררים ביותר ויותר אזורים בארץ, חלקם חילונים גמורים.
25 עד 30 אחוז גרים באזורים מעורבים.
אז
אני אעשה לך סדר.
כן.
אני אעשה לך סדר במושגי
שמאוד... זה מקרי, זה מכוון.
זה הרבה יותר... אני אסביר את זה, כי אני חושב שהדרך שאני מסביר את זה, גם למקבלי ההחלטות כשאני יושב איתם, אז הם תופסים את זה, ובזמן האחרון, לקראת השינויים פוליטיים שאמן והתרחשו, אנשים פונים אליי, יש המון היום, יש אנשים שרוצים לחוקק את חוק חינוך ממלכתי מחדש, חוק שירות ביטחון, מלא עבודה בשבילי בתחום החרדי. חרדים בדיור, יש שלושה דפוסים. יש את החרדי שאומר, אני רוצה לגור בקריה חרדית. אני רוצה, הסביר לי את זה באשדוד, ששאלתי חסיד גור באשדוד, ברוב הוו, החטא מתחרד. האם אתה תעבור לצד השני, כי החילונים בצד השני מאוד מודאגים? אז אומר לי, לא. שאלתי אותו, למה? אני לא רוצה שהבן שלי יראה, סלחו לי על הדימוי המטאפורי, רוסייה בגופיה. אז זה אדם שצריך קריה, מערכת של פיקוח חברתי, שהכל מוכר, כל המוסדות ביחד. סוג החרדים השני רוצה ריכוז חרדי. ריכוז חרדי אומר, אני רוצה לגור, לא אכפת לי לגור ליד שסניקים, חסידים, האזור צריך להיות חרדי, ירושלים, בני ברק, יש הרבה מאוד אזורים כאלה.
אבל בתוך עיר שיכולה להיות חילונית.
בתוך עיר, בתח תקווה, דוגמה קלאסית, ריכוזים של רחובות, למשל, תשימו לב שיש חסידויות שהן ממש גרות בקריות, תסתכלו, בת ים, בובוב, צאנז בנתניה, כלומר, יש גם, אפילו בהדר בחיפה, חסידי סרט ויז'ניץ, אז אתה מסתכל, הם יצרו, אגב, הם בחרו את זה בכוונה, כי הם ידעו שאם הם יגורו בריכוז כלל חרדים יעלמו, כי יש הרבה יותר תמריצים להיות בחסידות חזקה.
והמודל השלישי?
המודל השלישי הוא חרדים שהרבה פעמים ספרדים, אבל גם חרדים מודרניים, שעברו לגור לידי ברחוב שלי, בבניין שלי, מורה בחינוך העצמאי בירושלים, בעלה עולה חדש חרדי מאנגליה שמלמד אנגלית, מעליי שליחים של חב"ד, בניין מעליי, השכונה מתחרדת, אזור רחביה בירושלים, והם רצו לצאת מהצ'ונט.
ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, אני רואה את זה גם, אני גר ברמת אביב, אני רואה את זה אפילו ברמת אביב, שהיא אולי אולטרה חילונית.
רמת אביב, חלק מזה זה חב"ד וצרפתים ועשרים, רמת אביב לא...
שזה מה, שזה מסומן אצלם כיד.
גילו ופסגת זאב, זה דוגמאות ממש טובות בירושלים, צפת, סיפור אחר, בית שמש, סיפור, כל ריכוז כזה הוא סיפור אחר. המדינה... לא, לצטט מישהו שאני לא אוהב לצטט אותו, לא באירוע, המדינה לא באירוע, לא קבעה מדיניות כוללת, אז כוחות השוק פועלים עם הרבה יזמים ומאחרים, ובמקומות שבהם החרדים עוד שולטים על ועדות התכנון והבנייה בהסכמים קואליציוניים, אתה יוצר קונפליקטים שלא בהכרח היה צריך לייצר אותם.
אבל כל מודל כזה גם ייצר בעיות.
ברור לגמרי.
עיר חרדית לגמרי.
לא, עיר חרדית לגמרי.
זה לא עובד גם ברמה הכלכלית. שכונות מעורבות, כמו שרענן גם אמר, זה מייצר קונפליקטים. זאת אומרת, יש פה ניסיון.
מאבקים על צביון השכונה.
רגע, קודם כל חריש לדוגמה. ויתרנו על העיירות החרדיות, לא יהיה יותר מודיעין ביתר וזה. בסך הכל היום 15% מודיעין ביתר וזה. הדגם שלפחות קצת מדברים עליו, והיה גם בתוכנית שגלנט היה שר שיקון, העלו את זה, הרעיון הוא של שכונות דופן. מה זה שכונת דופן? זה שאתה מתגורר באזור, אתה יכול לגור באזור כללי, אבל אתה צורך את השירותי חינוך שלך. אפשר לראות דוגמה לאחיסמך, היא דופן מסוג אחד, היא דופן ל...
כן, אבל זה לא, נשמע מצוין. כי... העניין הוא שאתה רואה דברים כמו שאנחנו רואים בערד, נניח, שבו באמת צביון של שכונה ואפילו עיר משתנה מן היסוד.
נכון. אתה תראה גם מאבקים מהסוג של טבריה, או מהסוג, אני חושב, אני אגיד את זה במתינות, אבל מאחורי הדברים יש משהו פחות מתון. יש ערים שעשו תכנון דוחה חרדים. עכשיו, כולם חושבים שזה הבנייה לגובה, זה לא. כולם חושבים שזה. ערים במתכוון תכננו את משק הדיור העתידי שלהם, בכך שהעלות של דירת 3-4 חדרים תעלה על 2.5 מיליון.
זאת אומרת, תהיה מחוץ להישג היד
שלה. ואם תסתכל על שתי הערים, אני לא רוצה להגיד כאן כדי לא להסתבך משפטית, שתי הערים שעשו את זה, אחת בגוש דן, אחת קצת יותר דרומה, בלמו, החרדים התחילו לצאת לקריית גת, יצאת לבית שמש. גם אשדוד חתמה על הסכם, הסכם גג של 40,000 יחידות דיור, מתוכם רבע היה צריך ללכת לציבור החרדי יהודי, פתאום הם נבלו.
זאת אומרת שיש כאן בעצם אינטרס הפוך, אנחנו רוצים להשאיר אותם בנחשלותם הכלכלית, כדי שהם לא יבואו להתגורר לידינו.
הם צריכים לגור, חרדים צריכים לגור איפשהו, ואני אומר את זה גם לעיריית ירושלים תמיד, חרדים צריכים לגור איפשהו, ויש לכל חרדי את הזכות שהאבא שלו, שהבן שלו יגור לידו. אני מבין את זה וזה נכון. ומצד שני, זה לא אומר שאני צריך לתת לתהליכי השוק לעבוד ולפגוע בצביון של ירושלים ולתרום להתחרדות שלה.
וכמובן לשנות את המרחב הציבורי בכללותו שכמובן משרת אוכלוסיות מגוונות.
אגב, הצביון זה לא רק עם האוטובוסים נפרדים, זה דבר הרבה יותר עמוק.
לא, בוודאי.
החילונים עוזבים, אני מנחה עכשיו עבודה מחקרית על הנושא הזה. מתי החילוני עוזב? לא משנה אם זה בטבריה, בצפת.
בתי ספר?
שהבית ספר מחליף בעלות.
יש בכלל איזה פתרון לחיים משותפים, נגיד ברמה הטיפה יותר אידילית של חרדים וחילונים?
כן, אני חושב שציון בתכנון תיפדה, ואני חושב שאם אנחנו ננהל נכון, אני אתן לך דוגמה על ירושלים, גילו והשכונת גילו בירושלים תתחרד, זה עבוד כבר, פסגת זאב תתחרד, לדעתי זה גם... לפחות החלק הצפוני שלה שנוגע בנווה יעקב, הגבעה הצרפתית למשל בירושלים. עכשיו, מה אפשר היה לעשות? אם היינו מחליטים שלא מקימים, שמוסדות הציבור של מי שמתגורר חרדי בגבעה הצרפתית, מעבר לגן, עד גיל גן, גיל שלוש, מעונות משפחתונים, אי אפשר לבקש ממשפחה לקחת ילד. ושילד מגיע לכיתה א', שעיסה, ושידע שבתכנון העירוני אנחנו עושים את זה בצורה הזאת. ואז אתה שומר גם על, ואז יש מאבקים מהסוג שאתם תרמתם להם הרבה, התנועה הרפורמית וחדוש והארגונים, על העניין הזה של לשמור, על הבריכה הפתוחה.
וצניעות, ושזה צניעות וכו'.
אז זה הסיפור. אז אם נדע, ושוב, זה לא, אין פה, אני שומע את הזעם החילוני, שמאז המלחמה, לא מכיר דברים כאלה. זה לא מצע ריאלי, וזה לא מצע טוב. אנחנו צריכים לחיות ביחד, והבעיה זה, אנחנו עוברים מנוקשות מאוד גדולה תיאורטית לרקות פוליטית.
אנחנו מגיעים ממש לסיום, אז רענן, איזושהי שאלה לסיום? אז מה נברא נורא מהר?
אני חושב שכן, לא הספקנו, כן. אני רוצה לדבר באמת, אתה יודע, על הדמוגרפיה שהתחלתי איתה, והיא עדיין מפחידה, למרות שאתה מנסה להרגיע אותי. תהליכי החילון שמתרחשים.
לא חילון, זה תהליכים יותר מורכבים. זה תהליכים בין דוריים של שינוי הזהות החרדית.
אוקיי, אתה גורם לזה ישמע הרבה יותר איטי.
החרדי של היום הוא לא החרדי שיהיה ב-2050. לא אותו אדם.
מה יהיה ב-2050? ישראל תהיה חרדית יותר, בערך אותו דבר? איזה חרדיות?
א', אני חושב שזה בידי אדם. אני חושב שחלק מהסיפור זה איך הנרטיב של החרדיות השתלב בתוך הנרטיב של ההיסטוריה הישראלית. ופה... פה זה גם שוב מעשה ידי אדם. הלוואי והיה לנו איזה דגול שבצרפת ידע לקחת הפרוטרופסות על הסיפורים השונים של
צרפת. אבל אתה אישית, בהינתן מה שאתה רואה, למדת, העמקת, אתה אופטימי, אתה פסימי.
אני, עם אילולי הפוליטיקאים הייתי באופטימיות זהירה. אני חושב שהיסוד של הסולידריות היהודית חזק, יהיה לנו תקופות של כמו מלחמת תרבות, שזה התרחיש השלילי. מלחמת התרבות הזאת עשויה בתנאים מסוימים אפילו לגלוש לאלימות. ומהצד השני אני חושב שיש משהו שכוחות של סולידריות שיכולים לפעול. אני אתן לך משהו, אתן לך עצה, אם אתה באמת רוצה לדאוג, החרדלים מדהיגים אותי הרבה יותר מאשר החרדים, וכמו שעמוס עוז אמר, לחרדים יש יתרון אחד על החרדלים, יש להם חוש הומור.
זה נושא באמת לפרק אחר. אז דוקטור נריה הורוביץ, תודה רבה רבה, הארת את עינינו, ובאמת יש לנו עוד המון המון שאלות שנותרו פתוחות, אבל
נזמין שוב.
לגמרי, תודה שהיית איתנו, תודה שהייתם איתנו, וניפגש בפרקים הבאים, להתראות.
רפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. הפודקאסטים של 103 FM.